שלום לכולם. היום יום שני כ"א בסיוון תשע"ט, ואנחנו נדבר היום על חשיבות המנוחה ומהו גדול כוחה של המחשבה לאור דברי הרב זצ"ל. כבר אמרנו ונחזור ונאמר שהאדם יש לו זמנים, כמו שאומר הרב, צורך להתיישב בדעתו שלא להיות רדוף תמיד מחובת המעשה והתנאים, אלא תן לעצמו הנחה ורבע. כלומר, באמת האדם במתח החיים שלו, הוא מוצא את עצמו רץ מדבר לדבר, מעניין לעניין, גם בפן המעשי, גם בפן הלימודי, ולמעשה במרוץ בלתי פוסק אחר הישגים גשמיים ורוחניים. והמציאות הזו מביאה את האדם לעצבנות, מביאה את האדם למתח, מתח פנימי, שעד כדי כך הוא יכול לקיים את המצוות וגם אותם מתוך מתח וחרדה. וממילא האדם הזה מגיע להתשה, האדם הזה מותש מהלימוד, מותש מהמעשים, אפילו מקיום המצוות ולימוד התורה. והדבר הזה, המציאות הזו, מביאה את האדם לתחושה שהוא צריך מה? אוויר. הוא צריך קצת להשתחרר, קצת נופש, מנוחה ושלווה מהמתח, מהמרוץ הבלתי פוסק, מהחרדות של הפספוס, מהחרדות של שמע ואולי, והתחושה שאני לא עשיתי מספיק. יש אנשים שמתמוטטים, אני רוצה להגיד לכם תוך היכרות, יש אנשים שאני מכיר שהתמוטטו נפשית בשל המתח של ההישגיות, פשוט התמוטטות נפשית ונפילה לחידרון מוחלט. ואני לא מדבר רק בפן הנפשי, זה משפיע גם על הגוף, אנשים הולכים להיות חולים. אני מכיר אנשים כאלה שלקח הרבה זמן לשקם אותם. זה לשקם אותם לא מבחינה גופנית, אלא מבחינת התפיסה. תגיד, סליחה, הגזמת, זה לא הדרך, זאת לא הנטייה, זה לא, לא מה שצריך. לכן אומר הרב, שהיות ואנחנו כבני אדם פועלים באופן הזה של ריצה אחר הישגים, בכל תחום, ממש בכל תחום שבחיים, אנחנו מתישים את עצמנו. וההתשה הזו היא כל כך משפיעה שאנחנו רואים. רואים במציאות. רואים שככל שמתקרב בין הזמנים, אז יש מה שנקרא לפני בין הזמנים. יש מצב שכבר עוד לפני בין הזמנים, יש חלק מהתלמידים שלא מצליחים להחזיק, והם פשוט מפסיקים להגיע. וזו טעות באדם, כי לא לזה יתכוון הרב, שהאדם צריך שיהיה לו רווח והנחה. כי אם האדם בזמן הזה הוא בטל, ישן, הרי לא לכך מכוונים דברי הרב. כמובן שהרצון להגיע כל הזמן לעוד ועוד הישגים זה דבר טוב, אבל אם זה בא ממקום של רגיעה נפשית, אז זה נפלא. אבל אם זה בא ממקום של מתח נפשי, זה דבר נוראי. אדם שכל הזמן מתעסק בפרטים, בפרטי פרטים, במעשים, חלקי המעשה, לימוד, חלקי הלימוד, ולשלב כלשהו, הוא מאבד את היכולת שלו להתבונן, מה שאנחנו קוראים בישיבה בעיון. הוא לא יכול לראות את השורשים של הדברים, את העומק של הדברים, והוא עובד יותר על הרובד השטחי, החיצוני, העליון. ובדרך כלל, אני נוטה לומר, מתוך מציאות החיים, שכל דבר ברובד החיצוני שלו הוא הרובד שמקבל את כל האבק והלכלוך. זה די החוצה, זה נמצא בחוץ. ולכן באיזשהו מקום איבוד היכולת הזו להעמיק לעיון, להבין, כמו שקורא לזה הרב, לשד החיים העצורים בתוך כל המעשה והתלמוד, אז האדם גם מרגיש בעומק נשמתו שגם הלימוד הזה לא מועיל לו, אולי אפילו מאכזב אותו, אולי אפילו מקשה עליו, כי יש סתירה פנימית בין מה שהנשמה רוצה לבין מה שהוא מבצע, מתוקף הלחץ, מתוקף המתח, מתוקף ה-24/7 הזה ללא מנוחה, וברוך השם שנתן לנו את יום השבת, שאז אנחנו שובתים, וכמו שאומר הרב, לשם עבודה של אחר כך ימות השבוע. כי השבת עניינה לעשות עצור, לתת לאדם למען ינוח שורך וחמורך, גם השור שבך והחמור שלך שכל הזמן כל השבוע עובדים. כי לתת לאדם את הזמן רגע לנער את האבק ולהתבונן בשורשים. כמו שאמרנו בתחילת השיעור הקודם, תשים רווח בין עדר לעדר. וממילא לא מדובר פה על ביטול מצוות על מנת להגיע לממד של ההתבוננות הפנימית לתוך נפש האדם. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על כך שהאדם כאדם הוא איש של מעלה. כל אדם יש בו מעלות, והאדם אמור לחפש את הדרך שלו בעבודת השם ולעשות את הטוב בחייו, אבל הוא רודף מדבר לדבר בדברים שממש, אבל ממש לא חייבים לעשות, ממש לא, אין חובה לעשות אותם, אלא הוא בדרך שלו, בחיפוש שלו אחר עבודת השם, על ידי העשייה של מה שהוא חושב לנכון, הוא מאבד את ההזדמנות להעמיק, להגיע לשורשים של הדברים, אלא הוא עושה הכל מלמעלה. וכמו שאמרנו בשבוע שעבר בשם האנשי הקדוש, שמה שהתורה אומרת במצוות הציצית, למען תזכרו וזכרתם, והראיה שאנחנו לובשים ציצית ולא זוכרים ולא כלום, כי אנחנו לא יורדים לשורש העניין. אנחנו מקיימים ציצית, כן, לובשים ציצית, אבל היא לא מביאה תועלת, כי אנחנו עוסקים ברובד החיצוני של הדברים. וממילא הנשמה לא מרגישה קשר לרובד החיצוני הזה, ואדם מתעייף, ואדרים נשארים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד פרטים 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 פרטים, ולא מצליחים להגיע למימד אחד שלם, לא מצליחים אפילו לראות תמונה שלמה, אני כבר לא מדבר על מעשים, אבל אפילו לראות משהו שלם ברעיון, אלא הכל עובד על כיבוי שריפות, נקרא לזה. יש רעיון נוסף שהרב כותב בארפיל התואר, ושם הרב אומר, כן, כמובן אפשר למצוא לי גם בשמונה קבצים שרוצה לראות, בקובץ השני אני חושב, בייחוד ברכה קדושה, קוף י"ב, אפשר לראות, בייחוד ברכה קדושה, אומר הרב, לעומת השקדנים, מחמירי ההתמדה, מוכרח שימצא כוח שיראה איך מגלים את האור החופשי הפנימי. כלומר, עם כל ההתמדה, עם כל המחמירת שבמתמידים, שבוא נאמר שהם הם התאורה של בית המדרש. הם שם, ביום ובלילה, המחמירים שבמתמידים. אומר הרב, צריך, חייבים שיהיה כוח שיראה להם איך מגלים את האור החופשי הפנימי, איך? בטיול. מעניין. איזה טיול? לא ליהודי, אלא בטיול רוחני ובמנוחה. ברחבת הדעת שהנשמה מתרוממת על ידה, פורחת היא במגדל הפורח באוויר, ושם היא שואלת את כל מאווייה, דורשת את מושגי העדינים, הסברים יבואו תכף, דורשת ומתמצלת. והדור הנחלש כל כך מינויי הגוף והנשמה, צריך הוא להשפעה של מרגוע, שרק היא תביא את השקידה הפנימית, שתשפיע במידה הגונה גם כן על השקידה החיצונה. והעמידה בתכונה מתעמת לכוחות הגוף והנפש, ולעניין המפתח את כל כישרון חבוי בפיתוח הגון ובטוח עד שיצא לברכה לאיש ולעולם. כלומר, למעשה הרב אומר שהמשמעות של המנוחה היא לתת לנשמה את הזמן לטייל בעולם הרוחני הפנימי של עצמה. לא רק כל הזמן לתת מתח של למידה, של עשייה, אלא להרפות מעט ולתת לזמן לטייל בכל מכמני האוצרות שהיא עצרה ואספה מזמן לזמן, מזמן חורף עד זמן קיץ וכו'. ולהגיד, רגע, בוא עכשיו נעשה סדר, בוא ניתן לה, איך אומרים, לארגן את הדברים, להתבונן פנימה ולהפנים ולאגור את הדברים במקומם הנכון, ולא רק להעמיס על המסעית הזו שנקראת נשמה עוד ועוד 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 ועוד. זה בצדק, אני מדבר בפרט בדברים הרוחניים, אבל היא צריכה גם לפרוק את הסחורה, היא צריכה להניח את הדברים במקומה. והראיה, שכשאנחנו לומדים, זה לא משנה מה, אם זה ממסכת ואם זה מהלכה ואם זה ממוסר ואם זה, ולא משנה מה, כשאנחנו לומדים ולומדים 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 ולומדים, הראיה שאנחנו שורחים ואנחנו נאלצים לשנן שוב ושוב עוד פעם את מה שלמדנו כדי לזכור, כי אחרת זה הולך לאיבוד. אין זמן לנשמה לארגן את הדברים, וממילא, ממילא, לא מדובר על טיולים בטבע, לא מדובר על מנוחה גופנית. זה חשוב, זה נצרך, אבל הרב לא מתייחס לזה. הרב, שהוא מדבר על מנוחה, על השבתה לצורך עבודה, הוא מדבר על כך שאדם רדוף במעשים ופרטים, והוא צריך לנוח ולהעניק לעצמו טיול פנימי, התבוננות פנימית שדורשת קצת להרפות מהמתח של כל היום ושל כל היום יום ושל כל הזמן. זה אולי המשמעות היותר עמוקה של בין הזמנים. משום מה נתפס בטעות שהיציאה לבין הזמן היא משמעותה זמן שבו הולכים לטייל בטבע, לא שזה לא טוב, זה בסדר, אבל המימד הזה לא פודר אותך מתורה ומצוות ומלימוד תורה בטיול ושאר הסדרים. נכון שזה נותן קצת אוויר אחר מהחדר הסגור בארבע קירותיו, חלונותיו והדלת, להיות בחיק הטבע, להסתובב בעולמו יתברך, להתפעל, ודאי וודאי שיש טוב בזה, אבל לא לזה הכוונה. אלא אם כן אנחנו מוצאים שהאדם מטייל בטבע והוא דואג שיהיה לו מניין יום יום, שיהיה לו שעה שבה הוא לומד, יותר משעה, זה חלק מהטיול, זה חמור. וחלק מהטיול, אם זה לא עם החבר'ה מהישיבה, אז זה עם החברים שהוא יוצא איתם, או עם המשפחה. ולא רק הטיול בטבע, והצילומים, והתמונות, והמנגל, והשחייה במעיין, כמובן בזהירות המתאימה והראויה. לא. מי שעושה רק את החלק הזה ומטייל ונהנה, מה קרה? הוא מאבד. אם תעזבן איוב, יומיים אזבקה. התורה היא לא איזה תוכנית שבועית, או איזה שידור, שביום מסוים, בשעה מסוימת, מקשיבים לו, ואחר כך עד שבוע הבא להתראות. לימוד התורה לא רק בא לידי ביטוי במעשים, שאדם מקפיד על כל דבר, קלה כבחמורה, גם כשהוא נמצא מחוץ לבית, בחיק הטבע. בלי לימוד תורה, בלי ישיבה מסודרת, הרי כל העניין של המנוחה הזו היא לא מנוחה, היא בטלה גמורה. ומה שנדבה בעינינו כרווח והצלה יעמוד היהודי, למעשה איפכא מסתברא. אז נכון שחוזרים בלעי חוויות מהטיול, אבל אני שואל את עצמי, כמי שלא, כמי שהיה בטיולים, אתה חוזר הביתה ומראה לכולם תמונות, או היום זה שולחים, כל אחד שולח תמונות מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, והוא חושב שכולם צריכים לראות עכשיו, כי ככה הוא החליט, הוא שולח. בסדר, טוב. נכון זה ככה, איך שאתה שולח, ציצוב, ככה, כולם מתקנים. יופי, לא קשה, נהיינו רובוטים. מופעלים על ידי מישהו אחר. אבל נעזוב את הנושא. ואחרי זמן שהאדם יושב, ויחזיר את הציוד וירגן אותו כל אחד דבר במקומו, והוא מתחיל לראות את התמונות, האם מחפש את התמונה הפנימית שלו. רגע, רגע, איפה אני הייתי בתוך כל המכלול של ימי הטיול הללו? בפן הרוחני. איך היו התפילות שלי? בוודאי זה לא היה במניין, זה בכלל נושא בפני עצמו. האם למדתי תורה? האם באמת הייתי מחובר על החיים או זייבתי לי משהו? אני לא יודע להגיד, לא רוצה להגיד, לא רוצה לתת ציונים. כשאתה חוזר מטיול, האם אתה בוחן מה היה מעמדך הרוחני לפני הטיול ומה מעמדך עכשיו? זו תפיסה שלמה איך מתבוננים על בין הזמנים אל החופשה. לכן, אומר הרב בפסקה למדה, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות, מתגבר היצר הרע הרבה. ובעצם זה שיצר הרע מתגבר, האדם צריך להילחם. וכשאדם צריך להילחם, הוא פותח מחסני החירום ומוציא את כלי הנשק. אבל תוך כדי הוצאת מחסני החירום קורה משהו במקביל. כשאתה נלחם בדבר רוחני, אתה משתמש בכלים רוחניים, ואתה מדלדל, אתה נחלש ברוחניות שלך, כי אתה משתמש במחסן. ועל כל פנים, אומר הרב, מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע, שיכול היה להשתמש בכוח זה להתעלות יותר ויותר, ובמקום זה הוא נאלץ לממש אותו. זה חיסכון לטווח ארוך. על כן אין אדם צריך לחשוק. שימו לדברים מאוד לא פשוטים. ואני אומר את הדברים כאן כדי שכל מי שקיצוני בדעותיו שיקח את מידת האמצע כאן עכשיו. אומר הרב, על כן אין אדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות עליונות שלא בהדרגה, כי אם להשתוקק לעלות תמיד מעלה מעלה בדרך הדרגה אין פה אמירה של הרב שלא לשאוף למידות חסידות גדולות, אלא מגמת פנם תהיה לעלות למדרגה היותר עליונה. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק יעקב, זוכרים, מכירים? ועל ידי קצת התגברות היצר הרע שיש על ידי התשוקה הכללית שחושק לעלות בהדרגה למדרגה גדולה, קפיצות, מתעוררת אצלו מידת הגבורה שבקדושה ואור החיים מבליק בקרבו. בדרך כלל במציאות החיים אדם כל כך רדוף אחר ההישגים, וממילא הוא מאבד את השאיפות, הוא לא רואה אותם. הוא מתבונן בפרטים הקטנים, ולא רואה את התמונה הכוללת. לכן אומר הרב, שאיפות שלא באות בהדרגה, אלא ברצון לקפוץ בבת אחת נתקלות בהתנגדות, רבותיי. יש התנגדות של הנשמה, התנגדות של הגוף, התנגדות של החברה, התנגדות של כל דבר. נתקלות בחולשה של האדם. אנחנו בעלי חסרונות, בואו נזכיר לנו. ועל ידי היומרה הזו, לשאוף למדרגות שאתה לא מסוגל להגיע אליהן, אומר הרב, על ידי מה שחפצים במידות, חסידות גדולות, מתגבר היצר הרע הרבה. צריך להתאים את הקפיצות לאדם, צריך להתאים את השאיפות הגדולות ליכולות, ואז באים כל המפרים הגדולים, כמו שהגמרא אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן המרדף הזה שקורה לנו כל חיינו בשאיפות, ברצונות להגיע להישגים, מביא אותנו למעשה למלחמה עצומה, אני קורא לזה עקובה מדם הנפש, של תסכולים, של מתחים, של קשיים, יום יומי. והנשמה, איך אומרים, הולכת לאיבוד. היא מתקשה מאוד, והראיה היא שאם הנשמה הייתה מעוגנת כמו שצריך, האדם בכלל לא היה מגיע לחשיבות האלה. הוא בכלל לא היה מנסה לשאוף, הוא בכלל לא היה מנסה בכל כוחותיו להגיע להישגים שכרגע הם לא ברי מימוש בהתאם למדרגה שלו. ואתה הייתה במנוחה, אבל אנחנו לא כאלה. ההישגיות מותחת אותנו לקצוות, ואנחנו שואפים ורוצים להגיע לדברים שכרגע אנחנו לא מסוגלים להגיע אליהם, ואנחנו משקיעים בהם המון המון רצון ומאבק, וממילא אנחנו מעוררים את היצר להתנגד. כלומר, הפעולה הזו פעילה פנימית של האדם כלפי עצמו. וכמו שתמיד אומרים, שמי שהכי גרוע והכי מסוכן לאדם, זה האדם עצמו. יותר מאשר חבריו, יותר מאשר אויביו, האדם פוגע בעצמו. כי לאויבים יש מגמה לפגוע בו פיזית. הוא פוגע בעצמו בנפש, פוגע בעצמו בנשמה. ולכן כשאנחנו עכשיו מסתכלים על סיומה של תקופה, סיומה של תקופה שלמה, שזמן חורף קראו לזה, לא, זמן קיץ, סליחה, זמן קיץ, שחזרנו מפסח, מחג הגאולה, וחזרנו להיות עבדים, עבדים להישגים, עבדים למדר החיים הבלתי נראה, הבלתי פוסה. אנחנו מגיעים למצב שבו המנוחה והרווחה שהנשמה שלנו זקוקה, היא הכרחית, היא מחויבת המציאות. השאלה, איך אנחנו יוצאים אליה? השאלה, מהי עבורנו, מה שנקרא, החופשה, הבין הזמנים? לפעמים אדם קורא לו שהוא הולך לישון. קרה לכם פעם שהלכתם לישון? לא קרה, נכון? זה קורה לפעמים, מדי פעם, כמה אחת וכמה שנים אדם נרדם. אז רק אתמול הלכנו לישון ואמרנו ברוך המפיל חבלי שינה, והבוקר אמרנו מודה אני. אני רוצה אולי להשתמש בעניין הזה של השינה כדוגמה. מה קורה בשינה? בשינה רווח והנחה יש לגוף, לעברי הגוף. כמובן שהצד הרוחני שבנו ממשיך להיות ערני וחי, אחרת תהיה נפשו צורה בצורה החיים. קמנו בבוקר, אמרנו מודה אני, חזרנו לחיים. עכשיו בוא נאמר שאדם הלך לישון 4 שעות, 5 שעות, בוודאי ובוודאי לכל בר דעת אין מחלוקת שב4-5 שעות הללו בכדור הארץ הראו אין ספור דברים, נכון? ואומנם במקומות אחרים, אולי בצדו השני של כדור הארץ, אבל גם יכול להיות שמתחת לבניין שאתה ישן בו, אלא שאתה ישנת, ושאתה ישנת לא היה לך קשר לעניין, לא ראית, לא שמעת, לא היית מודע. בשלב הזה הגוף שלך נח, הגוף שלך נח כדי שמחר בבוקר כשתקום תוכל להתחבר אל המציאות מחדש ושוב פעם להיות רדוס. מה קרה לנשמה בזמן הזה? איפה היא הייתה? חז"ל אומרים שהנשמה עולה למעלה לשמיים לתת דין וחשבון, מה שעשתה באותו יום וכו' וכו'. עובר קצת מקלחת, קצת שיפוצים, פלסטרים. נשמה שנתתה תביא תאורה. נכון? אין ספק שהפסדת אי אלו עניינים בזמן שישנת. אין ספק בדבר. האם האדם קם בבוקר והוא פורץ בבכי על ההפסד שהיה לו בזמן שהוא ישן? אם ההפסד הוא לא מוחשי, אם ההפסד הוא לא מול עיניו, אז הוא קם, הכל בסדר, נפלא. אפילו אומר, מודה אני. איפה ההישגיות? איפה הרדיפה? אחר מדרגות. איפה הרצון להשיג עוד ועוד? בכל זאת, גם הרוחני. איפה? למה האדם לא מייצר על כך שהוא ישן כך וכך שעות, ובזמן הזה יכול היה להשיג הישגים כאלו אחרים? כי האדם מבין שהשינה הזו היא מחויבת על מנת שהוא יוכל להמשיך. כלומר, השינה היא לא היעד. הבטלה היא לא המטרה. היא כלי שמאפשר המשכיות. השינה נועדה לתת לאדם רווח והנחה. פיזי. אבל גם נשמתי. כי הנשמה של האדם ערנית כל הזמן. ושאנחנו לא זוכרים או לא מודעים למה שעבר על נשמתנו בלילה, זה נקודה אחרת. אבל גם הנשמה עוברת תהליך של רווח רע. תודה. לכן, אומר הרב, כל מה שהמחשבה האלוהית מתגברת באדם והיא חודרת יותר בתוך עצמיותו, היא מזככת את כל מידותיו ואת כל מעשיו. עבודת השם של האדם צריכה להתחיל, אתם יודעים מאיפה? מבפנים. מהמחשבה, מכוחות הנפש הפנימיים של האדם בלא קיצוניותו. כשאנחנו מדברים על יציאה לנופש, כשאנחנו מדברים על יציאה לטבע, כשאנחנו מדברים על מנוחה ורווחה מן המרדף אחר ההישגים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מחויבים על מנת שהרווח וההנחה הללו יהיו אמיתיים, יהיו טובים, יהיו שורשיים, על מנת שנוכל לשוב לעבודה, אנחנו צריכים להחדיר אל עומק המחשבה שלנו את התפיסה האומרת שבזמן שאני משוחרר מהישגיות והמרדף אחר כך וכך דפי גמרא, כי זה הסדר בישיבה או כך וכך הישגים אחרים, אלא אני פנוי בתקופה הזו ללמוד במקום שלי חפץ, כי אני לא כפוף למסגרת הישגית מתחייבת. זה אומר שאם אדם רצה ללמוד מדרשים בזמן הישיבה ולא היה סיפק בידו כי יש מרדף אחר ההישגיות, הרי בבין הזמנים הוא נמדד במחשבה הפרטית שלו ובחיבורה אל המחשבה האלוהית. ונראה עכשיו אותך יושב מול ספרי המדרש ולומד בהם בשקיקה, כי בהיותך בישיבה התלוננת והתמרמרת על כך שאין שיעורים במדרש. הנה קבע לך את סדר היום. אתה רוצה ללמוד משניות? בבקשה, מקום שליבך חפץ. זה בין הזמנים. הזמן הוא הגדרה. הזמן מכניס אותנו לתוך מערכת של לחץ. יש כך וכך דקות בשעה ואני צריך להספיק בשעה כך וכך. אבל כשאין שעה ואתה הוא הקובע לך מה יהיה בין שחרית למנחה או בין מנחה לערבית, שם אף אחד לא עומד לך עם שעון ומנחה אותך או מחייב אותך לעשות כך או ההפך. שם אתה לא נדרש להישגיות מול גורמים כלשהם. שם מתגלית עוצמתה הנשמתית של האדם ובחיבורה את רצון השם לעסוק בלימוד תורה. פה האדם נמדד היכן הוא מושרש. האם בהישגיות, האם בעבודה חיצונית, או בעבודת השם פנימית שורשית בנחת, ברווח והנחה, בטיול ובמנוחה, כדברי הרב. זה המבחן הגדול. אני תמיד אומר, אתם בטח שמעתם את זה ממני, אתה יודע איך אתה יוצא לחופשת בין הזמן, אתה אף פעם לא יודע איך תחזור. התקופה הזו היא תקופה שבה המאבק התמידי של האדם עם יצריו גדולים לאין נשוא מחיי היומיום בתוך מסגרת. כי שם בכל זאת יש מי שאוכף עליו עניינים מסוימים. כשאדם נמצא לבדו, אז אפשר לבחון האם הוא כתינוק הבורח מבית הספר, ויסעו מהר סיני, זו פורענות אחת כדברי חז"ל. ומה מפריד בין פורענות לפורענות? ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. כשנוסעים מן הישיבה, כשהולכים מבית המדרש, צריכים לזכור, קום השם ויפוץ אויביך. יש אויבים בשער. וכדי להתמודד עם אויבים, לא די בכלים שהאדם רכש בישיבה. הוא חייב לרכוש אותם גם כאשר, נקרא לזה, עול הישיבה לא מונח על כתפיו. אז אולי אפשר לעשות מי שברך לחיילי צבא השם היוצאים לקרב? כי זה באמת קרב. אז מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא השם, שעומדים מול אויבים חזקים וגדולים, ידבר שונאיהם לפניהם, ינחילם עטרת ניצחון. אבל כדי שננצח במאבק, מה אנחנו צריכים לעשות? כמו שהתורה מנבדת אותם, כי תצא למלחמה על ידיך, ונתנו השם בידיך, ושבית השביו. אומרים רבותינו בספרים הקדושים, ובזה נסיים בשיעור זה, מה פירוש ושבית השביו? שביו של מי? היה צריך להגיד, ושבית השם, בידי שביו. כל מה שיצר הרע הצליח לקחת ממך בעבר, כשאתה תצא למלחמה, תצליח גם להוציא אותו ולהחזיר אותו למקום שלו. קשה לי להגיד שיהיה בין הזמנים שמח, וקשה לי גם לומר שיהיה בין הזמנים מוצלח. אז אולי אני אומר שיהיה לכולנו בין הזמנים אמיתי. בין הזמנים מועיל. בין הזמנים שבו ניתן לנשמתנו את הטיול במנוחה, כדי לארגן בהתבוננות פנימית את כוחות הנפש שלנו, לרענן אותם לקראת זמן חורף הבא. כל טוב ובהצלחה.